זה סעיף קצת מורכב, הסעיף הזה מאוד 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 חשוב לכמה וכמה הלכות. כמו שאתם זוכרים, אנחנו מדברים על הלכות הכוס. אבל בדרך אגב, השולחן ערוך והמשנה ברורה מלמדים אותנו גם הלכות ברכת המזון. הנושא שלנו הוא דיבור באמצע ברכת המזון ומתי צריך לחזור. אני מזכיר שיש פה עוד דיון, שפעם היה מצב שבו אנשים היו יוצאים מדי חובה מהמברך, כמו שנשאר עד היום אצל יהודי לוב, כמדומני זו הקהילה היחידה, נכון, תימנים גם, נכון, יהודי תימן ולוב, כמדומני שהם היחידים שעוד עושים את זה. בשולחן ערוך בסעיף זין, תראו את סעיף זין שנלמד שבוע הבא, הוא כותב: נכון הדבר שכל אחד מהמסובים יאמר בלחש מברך כל ברכה וברכה ואפילו החתימות. כלומר, אז השולחן ערוך כותב שזה פחות טוב לעשות את זה, ולכן בעצם כמעט אף אחד לא נוהג, כי מעדיפים לצאת ידי חובה בעצמנו ולא לצאת ידי חובה מברך. ובכל זאת השאלה נשאלת עדיין, מה קורה אם אדם דיבר בין ברכה לברכה, וגם במצב שלנו שמברכים. והלכות הללו לא ידועות בעצם. סתם יהודי רגיל יגיד לך שאם הוא דיבר בין ברכה לברכה בתפילת 18 צריך לחזור להתחלה, זה לא נכון. אז פה נראה את הלכות הרבי ברכת המזון, נשלים בעזרת השם פעם לגבי תפילת העמידה. אם כן, אומר מרן פה בסעיף ו', יש לכם סעיף ו'? קריאת פרי הגפן, איך קראו לזה? קריאת פרי הגפן. מי שנתנו לו כוס לברך לא יסיח המברך. זו גמרא מפורשת, שברגע שהמזמן קיבל את הכוס אסור לו לדבר. גמרא מפורשת, הגמרא לא מדברת על האחרים. צריכים לדעת את זה רבותיי. אם אתם יושבים בשבע ברכות, אתה אולי בסדר שלישית אצל משפחת מנצורה, אז יתנו לך לזמן. ברגע שנתנו לך את הכוס לזמן אסור לדבר. צריכים לזכור את הדבר הזה, כי מבחינתו של המברך, ברגע שהוא מחזיק את הכוס, התחילה ברכת המזון.
אז הוא מחזיק את הכוס, אם שמו לי את זה, ועוד לא, זה יוצא לך? זאת אומרת, הניחו את הכוס, אבל לא הרביעו.
אני חושב שהנקודה היא ההתחלה. הנקודה היא ההתחלה. ברגע שאתה מרים את הכוס,
אתה... מי שנתנו לו, לא מי שלקח.
כן, אבל נראה לי שהנקודה היא ההחלטה שעכשיו מתחילים. אם אתה נמצא במציאות שבה... מזגו את הכוס, והמטרה היא שאנשים יראו שמזגו את הכוס והם התחילו להתיישב, אז זה לא דיברנו. נקודה היא, עכשיו מתחילים. אתה מחזיק את הכוס, ועוד מעט תאמר, עבר לך את האדוני בכל עת עמית ואתו יפי וכו'. פה מתחיל מתחילה ברכת המזון, ואסור לדבר.
בעניינים של הסכת המזון, או של חסר יין, להגיד מה שזה לא עשר דעת,
לכאורה צורך הברכה תמיד מותר לדבר.
זה...
כן, אני לא חושב שזה... כן, צורך הברכה תמיד מותר.
כהן.
דברים כאלה, כן. מי שנתנו לו לברך, מי שנתנו לו כוס לברך, לא יסיח המברך. תראו את המשנה ברורה סעיף קטן כ"א. מי שנתנו לו כוס, ועד אחר שתייתו, שהוא לאחר גמר ברכת המזון. תראו בשער הציון עוד כף א', שמקודם הכל בכלל מה שאמרו, אין מסיחין על כוס של ברכה. אם כן, אלו דברי, זו גמרא מפורשת בברכות דף נון א', שאין מסיחין על כוס של ברכה, לא רק בברכת המזון. אז אותו אחד שמזמן, מאז שהוא מברך עד בורא פרי הגפן. עכשיו יש לזה נפקא מינה, כי כידוע יש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א בכוס של ברכת המזון. דעת השולחן ערוך היא שמברכים על כוס אחת, בסליחה, כוס של שבע ברכות, מברכים על כוס אחת, ואז את הברכות עושים כמו בחתונה, שאומרים בורא פרי הגפן בהתחלה. אבל דעת הרמ"א, כך נוהגים האשכנזים וכך נוהגים הספרדים בירושלים, כלומר למעט יהודי מרוקו, אלג'יריה וטוניסיה, גם הספרדים נוהגים בירושלים כמו ערימה נגד השולחן ערוך, להחמיר ולברך ברכת המזון בנישואין בשבע ברכות על שתי כוסות, ואז את בורא פרי הגפן עושים בסוף. למה? למה? זה אני יודע שאף אחד לא... אם אתה עושה בורא פרי הגפן על כוס אחת והשבע ברכות, אם אתה עושה שבע ברכות וברכת המזון על כוס אחת, זה שעשית בורא פרי הגפן באמצע זה לא מפריע, כי זה הולך אחורנית על ברכת המזון וקדימה על השבע ברכות. באמת עושה את זה על שתי כוסות, אם תבר בורא פרי הגפן על הכוס של ברכת המזון, זה כאילו נגמר, ואתה מתחיל את השבע ברכות מחדש. רוצים לקשר את זה, ולכן, זה שעשה ברכת המזון מחכה עם בורא פרי הגפן, עושים את השבע ברכות על הכוס השנייה, ואז אומרים בורא פרי הגפן. אסור לו לדבר עד הבורא פרי הגפן שבסוף. זה גמרא במסכת ברכות, זה לא יבמות. ברכות, אמנם הדף יומי ודף ג' נשברים, עוד מעט יש מתחילים דף יומי מחדש, תמיד הרי נשברים מדף ג' כי יש שם עניינים של תומה ותארה. אני רוצה לתקן שיתחילים מדף ד', דף יומי, כי בדף ד' זה כבר יותר קל. דף ג' שובר את כולם, כי המסכת ברכות מתחילה דווקא בסוגיה קשה, תאר יום, תאר גברא, זוכרים? ובא השמש ותהר, תאר יום, תאר גברא, קרסנו, חוזרים ללמוד משניות. אז חבל. מכל מקום, מסכת ברכות, שם כתוב את הדין הזה שאין מסיחים על כוס של ברכה, זה הולך מי אז שאתה התחלת לברך, כלומר מה שהרמת את הכוס לצורך התחלת הברכה, עד שאמרת בורא פרי הגפן, אסור לדבר. למה? זה לא מלכות ברכת המזון, מלכות הכוס. כל עוד שאתה מחזיק את הכוס, זה רצף אחד, ולכן אסור לדבר. מעט מאוד אנשים שיודעים את ההלכה הזאת, נכון או לא?
אבל
זאת אומרת,
לא היינו באירוע כזה שבע ברכות.
אני יודע שאני לא יכול להקיש מהחיים שלי על החיים של האחרים, כי אני כל החיים בשבע ברכות. רוב ימי בשבע ברכות, אני מרגיש...
גם כשאנחנו שם, לא מסתכלים בדיוק מי עושה עכשיו שלום למרות הדברים האלה. בעזרת השם שנזכר כולנו לחתן את הילדים, תחיל להסתכל, אין ברכה.
תדע לך גם, יש עוגמת נפש, כי בסוף גם אדם כשמחתן את הילדים שלו, אז בשבע ברכות הכל עובר לו, כי הוא לא מצליח להתארגן לזה. הכל עובר לו והוא לא... לא יושב בחומר, זה חבל מאוד לעשות שבע ברכות כמו שצריך עם כל הדקדוקים וכל ההלכות, אבל תהיה לי כשיתחתן אני, אין לי שום חשש שהכל יהיה כמו שצריך, אין לי שום חשש.
מה? טוב שבע ברכות, מה הדקדוקים? זו התורה, שבע ברכות, מה הדקדוקים? יש עוד שבע
ברכות שאלנו את המדורים פה,
הנה דוגמה, אפילו לומר לזה שמזמן, תדע שאסור לך לדבר עד שאתה מברך בורא פרי הגפן. שזה גמרא מפורשת, ובשולחן ערוך זה בסימן קריאת, ואמרנו, קריאת
פותח גפן.
קריאת פותח גפן. אין בעיה. יוסי, תאר לך איזה יופי זה, כשאתה, אני חושב על איתיאל, בחתונה של איתיאל אתה אומר למזמן, בסימן קוף פי ג' בשולחן ערוך, סעיף ו', כתוב שם. תאשים
אותי
מתחזר.
לא,
אילו
אם אמרת
בתורה,
שאתה
אומר רבותיי את הדבר. זה לגבי המברך. רגע, יש לכם ספרים שם? לא יכול להיות שאין ספרים. רן, בוא, לפני שאתה עובר דירה לשלב ב', בוא נראה אותך כאן. לפני שאתה הולך לגלות. אנשים קנו בשלב ב', חשבו שיהיה כמו שלב א', לא יודע מה קורה. לפני שאתה הולך לגלות ברחוב אליהו קורן, אליהו קורן אמרנו? הרחוב הראשי?
לא, זה... נתראה משהו כזה.
רבי חלפון משה הכהן כנראה.
כן? טוב. זה
אני חושב. או רבי חלפון...
תומעי להבל יש לבית מיכה, וכדי שהם הרחוב...
או רבי חלפון או הרב מנהר. אלו שני הרחובות שם.
חלפון הכהן זה הרחוב של הראשי, אבל יש שם סמצה של אחר חצי, שאין שם
עדיין. לא, זה לא ראשי. הראשי נקרא אליהו קורן. טוב. עוד מעט הוא הולך לגלות שם, לשליחות בשלב ב' בין האנשים הלא דתיים, לחזק אותם, ויבוא ביום שישי להתחזק, שהוא יוכל לחזק בשם השם. טוב, והמסובין, עכשיו נושא שני, רבותיי, ממתי אלה שמברכים, אסור להם לדבר. המסובין מנהל השיח מי שהתחיל, המברך. אתם רואים שהוא מדבר על מצב שהם עצמם לא מברכים.
נכון? זה המנהג היה הרב, שאחד מברך עבור עכשיו.
למה הרב לא מסיק את זה?
היו צריכים שהתחילו הם.
לא, שהתחילה מברך, אומר רבותיי, מי שאומר הברכה עד השם רבותיי, מי התחיל להפסיק?
לא, מי שתחיל לברך, זה התחיל, תראה לי בסעיף קטן כף ב' משנה ברורה. מי שתחיל לברך, אבל מקודם רשאין להשיח, אף שכבר נטל המברך הכוס בידו. בסדר?
עד שהתחיל לברך.
עד שהתחיל לברך.
לברך זה גם הזימון. ברור ש... יש הבדל בין האדם שלוקח את הכוס ביד וגם הוא לא מברך עדיין, הוא לא יכול לדבר, וזה מה שאני...
רגע.
לבד, הוא התחיל לברך, רבותיי נברך, בית, יש לי לדבר, ואת כמה נעמיד את זה.
עוד פעם, ינון, והמסובים, תחזור לשכן ארוך. אין להם להשיח מי שהתחיל למברך. לא מבעיה, בשעה שהוא מברך, שצריכים לשמוע או להבין מה שאומר המברך, אלא אפילו בין ברכה לברכה, אין להם להשיח. זה אומר השכן ארוך, ישנם שני מצבים שבהם אסור לדבר. אחד שהמברך מברך, למה? כי אתה יוצא ידי חובה. והשני, בין ברכה לברכה. גם כן אסור לדבר.
יש עניין הרב שהמזמן יגיד את כל הברכה בכל?
שבוע הבא נדבר על זה, בסדר?
כמה זמן אפשר להפסיק ולשתוק?
רגע, סבלנות, הכל כתוב. תראו במשנה ברורה סעיף קטן כף ב', מי שהתחיל המברך, אבל מקודם רשאים להשיח אף שכבר נתן לברך כוס בידו, ויש מהפוסקים, הנה אני נשתתך, יש מהפוסקים הסביר לו להחמיר בזה, ונכון לחוש לדבריים. כלומר, יש מחלוקת לגבי השאלה האם המסובים הם כמו המברך, מה שהגמרא אמרה, אין מסיחין על כוס של ברכה, האם זה גם כמו לגבי המסובים נאמר, או רק לגבי המברך. כמו שאתם רואים פה, יש בזה הבדל בין ספרדים לאשכנזים, כיוון שהשכן ארוך פסק שדווקא המברך אסור לו לדבר כשנתן את הכל, נטל את הכוס, אבל המסובים רק מתחילת הברכה. ולכן, למנהג הספרדים זה יהיה מותר, אבל למנהג האשכנזים, ברגע שהוא התחיל, החזיק את הכוס, כולם צריכים להיות בשקט. סעיף קטן כף ג' שצריכים לשמוע, אתה רואה נון, שצריכים לשמוע, והמברך מוציא אותם מברכת המזון, אם לא ישמעו לא יצאו, אז זה פשוט. אבל השכן ארוך מוסיף, לא רק זה, אפילו בין ברכה לברכה אין להם להשיח, וכיוון דשומע כעונה הרי אם כמברך עצמו. מה הוא רוצה לומר? רוצה לומר, היית אומר מה אכפת לי, אני הרי כרגע לא יוצא ידי חובה, אני רק אומר אמן, אז בין ברכה לברכה לא נורא אם אמרתי כמה מילים. לא, הוא עושה הפסקה. הרי מה הציור שהוא מדבר? המברך אמר ברוך אתה השם על הארץ ועל המזון, עכשיו משום מה הוא מתעכב, אסור להשחיל שם מילה. למה? אף פי שאתה לא ברכת, הרי אתה לא מציא שם שמיים, אתה רק אומר אמן אמן כל הזמן. בכל זאת כמה ששומע כעונה, אז כמו שמברך אסור לדבר, גם לנו אסור לדבר. ועכשיו השאלה החשובה, רבותיי, מה קורה אם בכל זאת דיברו? אני חוזר לשולחן ערוך, זה קצת, פה יש קצת דבר טיפה מורכב, אבל כדאי ללמוד את זה. ואם עברו וסחו, מה קורה אם דיברו בכל זאת? תמיד צריכים לשאול יהודים את עצמם את השאלה הזאת, אסור, אבל אם דיברתי בכל זאת. נכון, זה כמו שסיפר לי איזה יהודי שבצרפת יש כשרות של קונסיסטואר ויש כשרות של גופים פרטיים, אז אומרים שאסור לאכול קונסיסטואר, יש כאלה שאסור לאכול קונסיסטואר. אז זה אחד שלמד, זה ידיד שלמד באקס לבן, שם אמרו להם אקס לבן זה כאילו החרדים, אבל זה ישיבה תיכונית, זה ישיבה תיכונית, לומדים מועצ'יה, זה פה, אין פה אפילו רבע מהתלמוד תורה, פה לא לומדים שם. אבל הם נגד המדינה, זה נחשב שהם נורא חרדים. אז יש לי איזה אחד חבר באקס דמן, שיש לי גם משפחה שם גדולה. אז הוא שואל פעם את הרב שלו, אבל אם בכל זאת אני אוכל מהקונסיסטואר, מברכים על זה או לא? נגיד שבדיעבד החלטתי לאכול, כן לברך או לא לברך? אז זה יהודים, יהודים אומרים, אבל אסור לדבר לברכת המזון. אבל אם בכל זאת דיברנו, מה יהיה אם בכל זאת דיברנו? זה נפקא מינה, כי אם אתה יודע שזה בדיעבד, אולי תעשה את זה לכתחילה. בורא נשות רבות וחסרונן. ברכה ראשונה. אם עברו וסחו, מה קורה אם בכל זאת דיברו? אם כן, רבותיי, המצב שאנחנו מדברים עליו הוא אדם שמדבר באמצע ברכת המזון. שימו לב לשכן ארוך. אם עברו וסחו בין ברכה לברכה, בשעה שהמברך שותק מעט, יצאו. אפילו סח המברך עצמו. אבל אם סחו בשעה שהוא מברך, לא יצאו. שימו לב שבשולחן ערוך חסר פרט. מדוע? כי השולחן ערוך מדבר על מצב שבו אנחנו רק...
זה פרט, כי גם המברך זה לא חסר פרט, כי המברך זה כאילו כל אחד לפני עצמו.
הוא לא דיבר אבל על המצב שבו המברך עצמו דיבר בתוך הברכה. לא, בין ברכה לברכה. לא, גם הרמ"א מדבר על מצב שהמברך דיבר בין ברכה לברכה. יש בעצם, אנחנו מתעניינים בשני מצבים. מה קורה אם דיברנו בין ברכה לברכה, ומה קורה אם דיברנו בתוך הברכה עצמה, כאשר אנחנו עצמנו המברכים. המקרה הזה לא נמצא כאן, כבר נראה את זה במשנה ברורה. אבל מה שיש בשולחן ערוך זה מצב שבו מדברים בין ברכה לברכה בשעה שהמברך שותק יצאו. אבל אם דיברו בשעה שהמברך לא יצאו, כי הם לא שומעים את הברכה. קצת משמע. שאם משהו כי הם עצמם מברכים זה בסדר. אבל בואו נראה את ההלכה הברורה שכתובה פה. זו שאלה טובה. סבלנות. שאלה טובה מאוד, סבלנות. בואו נראה קודם כל מה שתופרש, כי ההלכה הזו היא בעצם הלכה מחודשת שהיא לא כתובה בש"ס. בש"ס כתוב שמשעה שנטל את הכוס אסור לדבר, והגמרא דנה בשאלה של אם השומעים מדברים. השולחן ערוך דן בזה. מה שכתוב פה מפורש זה שאם דיבר בין ברכה לברכה יצאו ידי חובה, ואפילו המברך עצמו יצא ידי חובה. כלומר בדיעבד הדיבור איננו הפסק. עכשיו, מה טעם הדבר? מה ההיגיון שעומד ביסודו של הדבר? לכאורה ההיגיון הוא שכל ברכה עומדת בפני עצמה, וזה שדיברת באמצע זה לא פוגע. בוא נזכיר הלכה דומה. מה הדין אם אדם שמע 9 תקיעות, דיבר, שמע 9 שברים, דיבר, 9 תרועות, דיבר? הגמרא אומרת שיצא ידי חובה, יש לו בעיה עם הברכה, כי הברכה של שמע קול שופר יש בעיה איתה, כי אולי לבטלה בגלל שהוא דיבר לפני שקיים את כל המצווה, אולי. אבל את המצווה הוא קיים אם הוא דיבר בין התקיעות. יכול גם פה זה אותו דבר. אדם אומר אזן את הכל, יש לו את הברכה הזאת, דיבר, לא הפסיד את הברכה הזאת. אחר כך אומר נודה לך, דיבר אחרי על הארץ של המזון, הוא לא הפסיד את הברכה וכו'. בואו נראה את זה במשנה ברורה.
מה זה נקרא ברכה? בין נודה לאיזה ברכה? בין ברכה לברכה זה ברכה?
רק בין ברכה לברכה, כן. לא בין נודה ועל הכל.
ועל הכל זה לא נקרא ברכה, זה נקרא באמצע.
כן, נודה ועל הכל זה ברכה אחת. משה רבנו תיקן ברכת הזן, יהושע תיקן ברכת נודה, ודוד המלך תיקן ברכת רחם.
בין הרחמן לרחמן,
הרחמן זה כבר יותר מאוחר.
יש הבדל חילוק בין...
הכלל מה שאנחנו מדברים עכשיו על ההלכות הללו זה עד וכל טוב, או מה שהאשכנזים אומרים וכל טוב על יחסרנו. אחרי זה גם כן אסור לדבר, אבל זה מסיבות אחרות. זה כדי לקשר את זה לברכת המזון, אבל פה אין עניין של יצא ידי חובה ולא יצא ידי חובה. בואו נראה את המשנה ברורה. רבותיי, פה יש איזושהי מורכבות. בואו נראה. סבלנות, אל תשאלו שאלות בנושאים אחרים, נתרכז במה שכתוב פה ואחר כך נדון בנושאים האחרים. סעיף קטן קפה, אפילו, כן, אפילו המברך עצמו. דהשיחה שבינתיים אינה מפסדת הברכות בדיעבד. זאת אומרת, אם דיברת, לא התבטלו לך הברכות. ודע, רגע, אז למה לכתחיל אסור לדבר? אם בדיעבד זה לא מפסיד את הברכות, אז למה לכתחיל אסור לדבר? כי לכתחילה צריך לחבר את הברכות. אבל אם בכל זאת דיברת, לא הפסדת. הדבר מזכיר לנו מי שדיבר בתוך פסוקי דזמרה, שלא בגלל שהוא דיבר, הוא לא אמר פסוקי דזמרה, והוא ממשיך. כנ"ל, מי שדיבר בברכות קריאת שמע, זה אסור לדבר. אבל לא בגלל שהוא דיבר, הוא הפסיד את ברכות קריאת שמע. ודע, דמגן אברהם מצדד, כל זה הוא דווקא בשיחה בשוגג. אבל במזיד, אפילו בשיחה מועטת, ואפילו בין ברכה לברכה חוזר לראש ברכת המזון, כמו גבי תפילה לאל בסימן קי"ד סעיף ז'. זאת אומרת שכל הדין הזה רק בשוגג, אבל במזיד ביטל את התפילה, כנסו אותו. אבל זו דעת יחיד, כי המשנה ברורה, אמנם בלי הרבה נשאר בדין זה בצריך עיון, וכן יחרו לו אל בסימן סמכם, משנה ברורה בדיעבד, אין לעזור אפילו כשסך במזיד, כלומר אפילו בתפילת העמידה, אפילו כשדיבר במזיד, תראו בשער הציון עוד כף ג', אפילו כשסך באמצע ברכה. כלומר, אז אם כן, אתם רואים שהמשנה ברורה הוסיף פה שאפילו מי שדיבר באמצע ברכת המזונות במזיד, לא צריכים לחזור לראש, אלא ממשיך לברך. לא שזה מותר, זה אסור לדבר. אבל אפילו אם דיבר במזיד, הוא לא הרס את הברכה. אף על פי שלפעמים זה יכול לשמע מוזר, כי הוא אומר, נודה לך השם אלוקינו על שניחת הרבותי רצועת תורה הרחבה, מוישה, תביא לי בבקשה את הקמח ואת הסוכר ואת הזה, על ברית דורך עם מזון, אז שאתה אומר את סמבית בית עבדים, ואת המפתחות שים באוטו ותפתח את השלט, אז הרס את נוסח הברכה, בכל זאת לא. בכל זאת אומר המשנה ברורה שלו. ואין שם ברור הלכה. אך לכתחילה יש להיזהר בזה הרבה. אין תיקון. צריך לחזור בתשובה. כמו כל העבירות, כן, כל העבירות. אבל אנחנו לא מדברים על זה כרגע. זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא שאדם שדיבר באמצע ברכת המזון, זה הרבה פעמים בשוגג, אתה מדבר במזיד. לא, אם דיבר במזיד, אז צריך כפרה. אם דיבר בשוגג, יש מחלוקת גדולה מאוד בין האחרונים, האם אדם שעבר איסור דרבנן בשוגג, צריך כפרה. כי בנתיבות, אתם מכירים את ספר הנתיבות? נתיבות המשפט, על חוש המשפט, הנתיבות ייסד יסוד גדול מאוד, שאיסור דרבנן בשוגג לא צריך כפרה. כלומר, זה ששוגג צריך כפרה זה חידוש. הרי האדם לא התכוון. אז רק באיסורי דאורייתא, אבל לא בדרבנן. אבל הרב עובדיה יוסף בגדולתו ובהיקפו המדהים, הביא איזה 20 פוסקים שחולקים עליו. בישיבות אומרים תמיד כמו הנתיבות. לומדים נתיבות. אבל הוא הביא 20 פוסקים שחולקים על הנתיבות, ואלה להחמיר בדבר הזה, שאדם צריך לחזור בתשובה גם על איסור דרבנן שהוא עשה בשוגג, למשל הוא הרים בטעות מוקצה, או דברים כאלה.
תשובה שאלה, מה
נקרא?
מה זה נקרא?
לחבות מנוע, לדוגמה, לחבות מנוע, לחבות, אני מדבר על זה במוצאי שבת, אמרתי במוצאי שבת אחרון שאנשים יודעים שעשו חבות המנוע, אבל למעשה כולם חבים את המנוע. חבות המנוע זה איסור דרבנן. כשאתה לוקח יולדת לבית חולים, איסור דרבנן. למה איסור דרבנן? כי זה גחלת של מתכת. המנוע עצמו אין בו, זה לא עצים, אלא אש שאחוזה במתכת, כיבוי שלה, זה דרבנן, כתוב פורש ברמב"ם. אז צריך לחזור על זה בתשובה. יש כאלה שאוסרים, אבל לי נראה שמי שעושה דבר כזה הוא משהו יוצא לו תקין. כי מה הכוונה, אדם, לא, אתה גם עשית פיקוח נפש. זאת אומרת, הגעת לבית החולים.
אבל אם מותר לחבות המנוע,
לא, אסור לחבות, זה איסור דרבנן. השאלה למה מותר? יש הרבה סברות להתיר, אבל ברור שאם יש לך גוי צריך לקרוא לגוי שיחבר לך את המנוע. אבל אם אין לך גוי, אז מה כאן, אתה תשאיר איזה את האודו דולק ככה ליד הדס נקר עם אותו, זה ככה תשאיר אותו כך שיהיה דולק,
שיגנבו אותו.
לא, אתה יכול לסגור אותו לפני שאתה יוצא, אבל תשאיר אותו, אי אפשר. טוב, אז תשאיר אותו דולק. אם אתה משאיר את האוטו הזה דולק, מה יקרה? מישהו יחלל שבת. אם היה בא ערבי ולוקח, אז היום הכל מפלפל. אבל אני חושב שיש חשש גדול שהדבר הזה הוא נראה מוזר לאנשים. מה זה אותו דולק? אתה הגעת בערב שבת, הטנק מלא והאוטו דולק, אז מישהו יחלל שבת בשביל הדבר הזה? יקראו למשטרה, יקראו ל... אז עדיף לעשות איסור דרבנן בשינוי, כמובן, זאת בשינוי מסודו. אבל אמרתי עוד נימוק שבוע שעבר.
יכולים למה אנשים לנסוע.
כן, עדיף שאחד יעשה איסור, עדיף לעשות איסור דרבנן, ולמנוע מאחרים איסור דאורייתא. אבל אמרתי שבוע שעבר עוד נימוק שרב אוירבך אומר, שהתירו סופם משום תחילתם. זאת אומרת שכדי שאנשים...
לא ימנו לנסוע.
כן, לא ימנו מלנסוע, אז התירו. זה הרב אוירבך אומר את הדבר הזה.
אבל זה רופאים את הכל.
לא, ברופא יש דעת יחיד שהתירו אפילו איסור דאורייתא. כלומר, השאלה אם רופא מותר לעזור עם הרכב שלו הביתה בשבת, זה אנחנו אומרים להחמיר בדבר הזה, חוץ מאשר אולי מקרים מיוחדים שבהם באמת הרופא לא יבוא.
הרב אינם עתיר, לא?
הכוננים לא חוזרים מרופא.
כן. שאלה עם הפרטי? זה כוננים שלא שאלו רבנים, או ששאלו רב אחד מסוים שמתיר את זה. זה בעיה. אבל השאלה למה שלא יישאר שם? זה הוא מדבר על מצב, ינון מאיר שם מצב כזה, אדם הגיע לבית, אבל הוא נמצא בבית החולים, הוא הגיע לבית החולים, פינה ומה? ולא צריך.
מזמנים בדרך כלל.
הוא היה מיותר, הוא היה מיותר.
לכל אלה שמי שנמצא קרוב בסביבה, הוא ניגש, במקביל כמובן, מזמין אמבולנס. אתה מגיע הראשון, מטפל, עושה מה שצריך לעשות, דברים האלמנטריים, מה שיהיה, ואז מגיע אמבולנס. וזהו, הוא מפנה, הוא הכל. השאלה מה אתה עושה? אתה משאיר את האוטו, אתה לא מדבר כבר לחבות את האוטו, אתה חוזר הביתה.
אתה משאיר את האוטו ונשאר שם באוטו, כלומר אתה מראש שם לך באוטו קצת סנדוויצ'ים ואיזה יין לקידוש.
ואז מצב כזה, שבוע לאחר מכן, אין כל עני, אף אחד לא מוכן לעשות כלום. זה הדרך של הרב אוירבך, וזה מה שיקרה.
הרב אוירבך, לא, הרב אוירבך אסר, לא איתי.
הרב אוירבך רב אמר שהרב
אוירבך... רק איסור דרבנן.
למה זה לא איסור דרבנן?
מה זה לא איסור דרבנן? אני מכוני איסור תורה.
לא הבנת, למה...
לכבוד גחלת של מתכת דרבנן, אבל להבעיר גחלת של מתכת דאורייתא. זה מבעיר. כל לחיצה זה מבעיר. מה? אבל כל לחיצה על הגז זה איסור דאורייתא. כוננים צריכים להישאר שם עם המכונית, ויש דעת יחיד, יש רב אחד בדור הזה
ש... ברוך השם את עצמו קבוצה לאחר אותי, אני לא אמיתית, אני מכיר את גיסי, אני מכיר את
גיסי. לא, זה משהו, ביישובים זה משהו אחר. ביישובים זה משהו אחר, בגלל שצריך את האמבולנס ביישוב. צריך את האמבולנס ביישוב.
רגע, אבל... כל שבת יוצא ל-4-5 מקרה.
לא,
אבל... אני מכיר אחד לדעת, הוא משאיר את האופנוע.
אבל זה משהו אחר, גם הוא זה משהו אחר, בגלל ש... אני לא יודע אם הוא, אבל... אם הוא הכונן של הר חומה, הוא צריך להיות קרוב להר חומה. אם מתי גולדשטיין שהיה פה ייזכר על טוב, כשהיה פה הכל היה אחרת, כי הוא היה נהג אמבולנס ירי שמיים, אז הוא הגזרה שלו זה הר חומה, אז הוא צריך להיות כאן. זה לא שיקול, זה שיהיה עוד אחד זה טוב. הוא מיועד לאזור הר חומה, אבל אם הוא מיועד לכל ירושלים ואין אף כמינה, אם הוא מגיע מהר חומה לגבעת שאול ומגבעת שאול לגבעת מסועה, אז שיהיה איפה שהוא נמצא. טוב, אז איך הבעיה נפטרת? אם אתה מגדיר מראש כהנים לאזור מסוים, אז תיפטר הבעיה ואז לא יהיה שבת. לא, אבל יוסי מדבר על הספר.
לא, הביפר מדבר, אני יודע איך זה עובד. זאת אומרת, יש כל אחד האזור, יש כל מי שגר באזור נוגע החומה, יש שמונה מתנדבים, כל השמונה מתנדבים לכל
של החומה. נו, אז ודאי שאתה יכול לחזור אחרי זה. אתה צריך להיות זמין לקריאה ב...
אבל זה יכול להיות גם דרך חברות, זה יכול להיות גם בגילה.
בסדר, בסדר, אבל הוא צריך להיות... זה לא משנה כבר, הוא נמצא בגזרה שלו. אתה צריך להיות זמין לקריאה.
זה מה שאני שואל עכשיו.
זה משהו אחר.
אם אני אלך לקריאה אחת, מי יצא מהבית, הגיע עד, לא יודע, שלב ד', לא יודע איפה, מה יש, במקום הכי רחוק. יש מקריאה אחת, ואחר כך מה, זהו, אני תקוע שם.
הוא עדיין מאחור,
הוא עדיין מאחור,
הוא לא יצא מאחור. הוא חייב לחזור. 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 הו
ואז לכן מותר לחזור.
איתו ילד.
אבל הוא באותו אזור עדיין.
הוא באותו אזור.
הוא יחזור למקום ה...
אבל אם הוא יישאר שם כל השבת, אם יחזור הביתה ברגל,
אז יקרו לו
קריאה, הוא יחזור חדרה, ירוץ
לביא את האופנוע ויישאר לקריאה.
אבל איך אני אגיע ממקום למקום?
אבל יש לו את האופנוע שם.
לא, אבל הוא להחזיר. אבל הוא להחזיר, להשאיר את האופנוע שם, הוא ילך הביתה ברגל.
לא, הוא יישאר עד
שיקרו. במצב הזה, אם אתה נפרד מהאופנוע, זה שוב פעם פיקוח נפש, כי אם תהיה עוד קריאה, אם תהיה עוד קריאה, אבל השאלה אם הוא צריך, יכול לחזור הביתה, שאתה יושר על האופנוע.
כן.
הוא לא יישר על האופנוע, הוא הולך ברגל, אתה רבע שעה הליכה, אבל אז אם יהיה מקרה, הוא לא, יש את האופנוע שם, הוא כבר לא היה רלוונטי כל המקרה.
זה, את הדבר הזה הרב אורבך מציר, כלומר, השאלה היא, הרב אורבך שאל שאלה עצומה, אבל זה צריך את הכתפיים של הרב אורבך. מה קורה אם אדם הולך בשבת ברחוב והוא ראה חוטים של חשמל על הרצפה? כלומר, חשמל חשוף על הרצפה. אז זה פיקוח נפש. יעבור ילד, יעבור ילד, אז השאלה, האם רוצה לשרת פה כל השבת? ולעמוד, לאותת, כל מי שמגיע יגיד לו תעקוף כי יש פה חוט חשמל חשוף, או שהוא מתקשר ל-106 והם יקראו למכבי אש ומכבי אש יבוא ויתקנו את זה בשבת. אז אין סיבה לחלל שבת אם תעמוד שם כל השבת, הכל יהיה בסדר. זה המקרה שאנחנו מדברים עליו, נכון? אז הרב אורבך ייסד כלל שצריך את הענקיות של הרב אורבך בשביל זה, כי הוא אמר את זה מסברה, שאדם, מה שאדם מחויב לא לחלל שבת זה בשביל עצמו. זאת אומרת, כתוב מפורש, הרמב״ם אומר, שמה קורה אם אדם הוא חולה שאין בו סכנה והוא צריך אור, הוא זקוק לאור דחוף, מדליק את האור, אבל בחדר ליד יש גם אור, אין לי עצבים ללכת לשם, הוא מדליק את האור פה, זה נקרא חילול שבת. זה חילול שבת, אלא אם כן החולה לא יכול לזוז, אבל אם הוא יכול לעבור מהחדר הזה לחדר ההוא, אז זה חילול שבת. אסור לחלל שבת באופן מיותר. אבל הרב אורבך אומר שזה רק בשביל עצמך. אבל אתה לא שפוט של מישהו אחר. ואם בגלל המישהו אחר, כלומר בגלל האחריות לאנשים אחרים, אתה נמנע מעונג שבת, מותר לך לחלל את השבת, כי אתה לא חייב להישאר פה כל השבת. זה הנתון. לפי העיקרון הזה, אז גם אדם, אתה לא יכול להגיד לו, תתקע בשום מקום. אני לא יודע, אבל הגבולות לא מספיק בהירים לי.
מה אם זה בין זה לבין אחד שעכשיו הוא נוסע כן עם האופנוע ויש לו מקרה יחיד? בוא נגיד שבת שלו הולך, הרי אנחנו מטפים, לא מטפים, לא שישאר שם כל השבת כמו שרב אמר לפני כמה דקות.
לא, אנחנו מדברים על מצב ככה. אם אתה לא נחוץ יותר לפיקוח נפש. זאת אומרת...
לא נחוץ, הוא קורא אותו למחד ל...
לא, אם אתה, אם קראו לך, נאמר שאתה אתה 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 הרופא הכונן, ועכשיו אין פיקוח נפש לפנינו, עשית את המצימה, אין פיקוח נפש, אסור לך לנסוע, זה ברור. אבל השאלה אם יהיה עוד פיקוח נפש ואז לא תבוא. אני מדבר שאתה לא נמצא בבית חולים. אם הגעת לבית חולים, תשאר לבית חולים. אבל אתם מציירים מצב אחר, והמצב הוא שאתה לא תבוא בגלל שאתה משאיר את האופנוע והולך הביתה ולא תבוא. השאלה אם אתה מחלל שבת באופן עודף, או שזה לא נקרא עודף, כי אתה...
אם טענה גם לגבי מה... זה ברור שיהיה מוצא מנתם, כי זה פיקוח נפש, כי הוא יוכל כולך על זה, אבל מה קורה? לא לוקחים את הטענה הזאת שאנשים פשוט לא ירצו להיות כוננים, בגלל שידעו שהם יצטרכו כל פעם, הם יצטרכו לצבור את כל העונג שבת שלהם? אין את זה, זה לא סברה שעוברת בהפסקים?
אני חושב שכן. אני
נשארו, רופאים נשארו, אנשים יכולים, אחיות, כל השירות לחילונים שעשו, או שהכל כדי שירו, אנחנו לא מתגונים, ככה ככה הולך לנו כל השבת.
אני חושב שכן, אבל למעשה אנחנו יודעים שזה לא ככה, בגלל שיש בעולם גויים שיסירו. הבעיה תיפטר.
יש מה שנקרא, אדם חייב פעם בכמה להיות כונן שבת, הם חייבים אותו. אז תגיד לו, אני הולך למקצוע אחר מגיד שככה שבועות שנייה.
הוא לא יגיד. ואם הוא יגיד, אז זה משהו קונקרטי. כלומר, כשהוא יגיע למצב כזה שהוא יגיד, אז זה פיקוח נפש. אבל אתה לא יכול מראש להתיר את כל הנסיעות של כל העולם, אלפי אנשים, בגלל שאחד יגיד. כשנגיע למצב, היה פעם אחד פה בשכונה מהיסם, טוב, יסם זה מצווה לעזוב, אבל היה אחד הוא היה סמניק, היה בשכונה סמניק, אתם זוכרים אותו? לא, אבל זה אחד הזה, הוא לא דתי, אני מדבר אחד דתי בשכונה, יסמניק דתי בשכונה, מעולם לא הרביץ, ככה הוא אומר, גם האחים אומרים את זה, אבל מעולם לא הרביץ היסמניק. והוא היה חוזר, הלך לאותו רב המתיר, והיה חוזר כל שבת, ואשתו שאלה אותי, משה חי, גם אתה עושה ככה לפעמים, מה אתה...
אני הראשון.
מה קרה, אליה?
שברת היד,
נו, אבל...
תסביר לך מחלקים.
כרגיל, אליה, הכל רגיל. את זכית, קרא לך נס. מה זה שבר? רק התחלת בר מצווה, אתה שובר את היד? כמה? שלושה שבועות על בר מצווה, כבר אתה עושה בעיות. אתה מניח כרגיל, כמו תמיד.
תכיר את כל המצוות.
כרגיל, אליה, כרגיל. כרגיל, ותשים את ה... תכרוך את הרצועות על זה, על הגבס. ואת פה אין לך גבס, במקום של הבית, כרגיל, ועל האצבע, והכל בסדר. אז היה אחד יסמניק, היה אחד יסמניק שהוא הלך לאותו רב שמתיר, ודברים נוראים היו איתו. הוא היה נוסע בשבת לכר מלכי ישראל, היו מקפיצים אותם לכר מלכי ישראל, כי היה שם איזה הפגנה או משהו כזה, 10 בבוקר, חוזר עם הרכב שלו אחרי זה. תל אביב ירושלים. אז אשתו התקשרה אליי, הייתי מזועזע מהדבר הזה. בשבת שמקפיצים אותו? רק אם זה ביטחוני, כלומר רק אם יש חשש של... בטח שעשו. בטח שעשו. פטר. אז אבל בדרך כלל הוא היה הולך לחברון. בוא נגיד שהוא הולך לחברון, בדרך כלל. הולך לחברון, היהודי. אז הוא אמר לי, אז אני אתפטר מהיסם. אני אעזוב את היסם. עכשיו, פה זה כבר שיקול, זה משהו אחר. ברגע שאתה אומר, אני אעזוב את היסם, לא, יסם זה טוב לעזוב, אבל אם הוא לא היה ביסם, אלא היה בשבק, ויש לנו פה אנשים בשכונה שהם בשבק. יש כמה אנשים שהם בשבק, ונוסעים בשבתות. אבל אספר לך סיפור על אבינועם סטולוביץ. אתם יודעים זה אבינועם סטולוביץ? זה מגד... מפקד גדוד 13 של גולני. הוא ואיתו שוקי ריבק, זה מגד 51 של גולני. ועוד כמה צדיקים כאלה, ואנחנו נמצא, הם עכשיו מגדים, אבל נדברים במלחמת לבנון. הם התחילו את מלחמת לבנון השנייה בעזה. הם היו באגוז, אז התחילו בעזה, ואז העבירו אותם ללבנון, והם נשארו שם עד הימים האחרונים. הרי נדמה לי זה היה 33 ימים, נכון, מלחמת לבנון השנייה, ביום שישי. הצבא יצא מלבנון, אבל אגוז נשארו עד מוצאי שבת. הם חמישה שבועות לא היו בבית, והם נשואים ויש להם ילדים. בשבת האחרונה, אז אמרו להם שהם יכולים לצאת בשבת בבוקר. זהו. הם נשארו עד שבת בבוקר בלבנון, אמרו להם שבת בבוקר אפשר לצאת, זה היה שבת השישית. זאת אומרת, את שבת בבוקר, לחזור מוצאי שבת. ואם לא יוצאים,
עוד שבת.
זה אנשים נשואים שעברו את המלחמה, והם זכו שרב פלוני מתיר, אבל אני אמרתי שאסור, אז הם נשארו שבת שישית רצופה, ואחרי מלחמת לבנון השנייה, והבסיס, ובזכות זה נעשו מגדים אחרי זה. זה קשה להיות מגד בגולני, זה קשה. אפילו להיות ממם בגולני זה קשה, נכון יוסי? אז בשביל זה נעשו מגדים, זכו לעשות מגדים בגולני. גולני זה צבא השם. יש נדמה לי מתוך שישה מגדים, ארבעה בראשם.
חמישה,
התחילה
של גולני, חוץ
משתם
כולם
דתי. עכשיו המחת יהיה דתי גם. המחת גם דתי, סוף סוף. הגיע הזמן. לא, זה כבר יהיה המחת השני הדתי. טוב, אבותיי, נחזור לעניין. לגבי, דיברנו על שוגג, כל זה התגלגלנו מלעשות איסורים דרבנן בשוגג ואיסורים דרבנן מזיד וכל מיני סוגיות שאנחנו מתעסקים בהם כל שבת. אבל יוסי, התגלגלתי לעניין הזה בגלל שאנשים עוקפים. זאת אומרת, אנשים לא מספיק מודעים למה שהם עושים. אז הוא אומר, מה? כמה פעמים אני קראתי שתהיה בית חולים? חבא, יהיה בסדר, בעזרת השם, בטח יש זה רב שמתיר. תמיד הרבנים, מישהו מתיר, ואז הוא מחבא, זה לא עובד ככה. צריך אדם להיות ערני מאוד מאוד לכל מעשה. טוב, אז דיברנו על המצב הזה שבין אדם דיבר בתוך הברכה. המשנה ברורה כתב שאפילו אם דיבר במזיד בתוך הברכה לא חוזר. עכשיו נושא חדש, ואם היה בין ברכה לברכה, יש לכם את זה במהדורה שלי המנוקדת, זה בשורה האחרונה מהצרות. ואם היה בין ברכה לברכה שיהיו מרובה, שהיה יכול באותו הזמן לגמור כל ברכת המזון מראש ועד סוף, מה קורה אם הוא עשה הפסקה? זה די נדיר, הוא עשה הפסקה, שבהפסקה הזאת היה לו מספיק זמן כדי לומר את כל ברכת המזון. אפילו לא סך כלל בינתיים, יש אומרים, דצר לחזור לראש ברכת המזון, ודווקא אם השיעור היה מחמתון, שהיה צריך נקבב, או שהיה מקום אינו נקי, כאן ועוד לסמן סמכי, אין קריאת שמה, ועוד אין כאן, עיין בבור הלכה שכתבנו דיין דין זה בור למעשה, תחזור בשביל שיהיה בין ברכה לברכה, אם השיעור כאן באמצע ברכה, צריך לחזור רק לראש הברכה. יש לגבי תפילת העמידה, כתוב, שאדם שנאלץ להפסיק לתפילת העמידה, איך מדובר? נגיד שהריח רע באמצע התפילה, והוא צריך להפסיק. עכשיו, אם ההפסקה הייתה מרצונו, אם ההפסקה הייתה מרצונו, זה לא בגלל הריח רע, אף פעם לא צריך לחזור. והיא הפסקה הייתה באונס, זה דוגמה, ריח רע, אין לו ברירה, הוא חייב לעצור. אז אם ההפסקה הייתה, העצירה הייתה באורך של כל התפילה, אז צריך להתחיל מההתחלה. האם זה נכון גם בברכת המזון? המשנה ברורה. לא, לא, לא. המשנה ברורה כותב שיש מחלוקת אם זה גם לגבי ברכת המזון. אני לא יכול להאריך בדבר הזה, אבל בבירור הלכה היפה הזה, הארוך, אם נעימה אותו, בכלל כולם פה יעבדו את האיפוס, אבל מאוד מסובך. העיקרון הוא, האם ברכות המזון מעקבות זו את זו? זו שאלה עצומה שאין לה מקור. זאת אומרת, מה הדין אם אתה נמצא במילואים, אין לך סידור, אתה אומר, נתחיל ברכת המזון. שש ברכות, שבע אני בטוח יודע. זאת אומרת, שלושת הראשונות האחרונות ואתה חונן. זה אני יודע. אחר כך נתאמץ, נראה מה יש. מקסימום לא נתפלל 19 ברכות. 12, 13, יותר טוב מכלום. מה הדין? מתפלל או לא מתפלל? אסור לי... מה?
אף אחד לא יודע אבינינו.
כן, שוב פעם, אביננו זה לא בימות הגשמים ולא מוצא שבתות, זה לא כל יום. עזוב את אביננו. אז השאלה היא, האם אומרים או לא אומרים? על זה כתוב גמרא מפורשת שברכות תפילת העמידה מעכבות זו את זו. זאת אומרת, אין דבר כזה להוריד. יש בזה מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, אני תפילה דאורייתא ודרבנן, אבל הנוסח הוא לכולם מדרבנן. אבל לגבי ברכת המזון יש דיון. מה קורה אם אדם יודע רק ברכה אחת או שתיים או שלוש? הוא אומר חלק או לא אומר חלק? אז זאת בעצם המחלוקת. אם אתה אומר שכל ברכה היא מעכבת את חברתה, אז אם הפסקת באמצע, אז אתה כאילו קוטע את הרצף של כולם. אבל אם אתה יכול להגיד כל ברכה לחוד, אז בסדר, אבל השניים תקנו אחד לגבי השני או לא. אז זה בעצם הספק של הביאור הלכה, ובזה תלוי הספק הזה, האם אדם שהפסיק בשעה כדי לגמור את כל הצריכים לחזור, אבל כל זה בסך הכל דבר נדיר מאוד.
ספק ברכות להקל על הברכה הראשונה או שכל הברכות?
ספק ברכות להקל שלא יחזור.
לא צריך על הברכה הראשונה? זה
לא הייתה,
אבל
עכשיו ברכות לא? לא, במקרה הזה, זה שאלה, למה המשנה ברורה לא פסק, שזה ספק דאורייתא, כי יש ספק אם ברך או לא ברך? בברכת המזון הרס... לא, נעזוב את זה. סעיף קטן קבב, לא יצאו. מה המקרה? נחזור לשכן ארוך. אם סחו בשעה שהוא מברך לא יצאו, רבותיי, שימו, פה יש גם דברים חשובים. עוד פעם, אם סחו בשעה שהוא מברך לא יצאו. אומר פה המשנה ברורה, ותלוי בזה. אם לא גמר המברך עדיין את הברכה, מה עושים? מה קורה אם דיברת באמצע הברכה? היום כולם פה עייפים. עמיקם, תראה מה קורה כשלא אוהב את האוכל. מה? הוועד לא ייתן לי. הוועד פה בכלל לא שומע לרבנים, לא יכול לדבר איתם. אבל אני חושב, למה צריך לדבר עם הוועד? אנחנו נעשה פעילות מחתרתית, עמיקם, מה הבעיה? אתה בעד שמואל? אתה בעד? אם שמואל בעד, אז זה נאמר, מלך פורץ לו גדר, ואין מוחים בידו. אתה מסכים שמואל? כן? שמואל, לא מתאים לך, לא מתאים לך.
זה מוקלט
או לא? זה לא מתאים לך, שמואל. זה לא מתאים לך, אתה תמיד אדם שהולך עד הסוף עם הישרות.
אני
מה זה? אתה יכול לדבר בוועד? יש לך קשרים איתם, אתה היית בוועד פעם, אני אף פעם לא הייתי בוועד.
הבעיה שלא לכם יש גנים, מי איזה גן שהוא קשור לדבר הזה?
אני לא זכיתי להיות בוועד אף פעם, ואין לי קשרים שם.
אתה חושב לשפוט את השולחן,
איך נדבר אחרי התחלה? לא, אף פעם לא נמצא פה.
יאללה, עמיקם, זה רעיון טוב.
אז קראנו להם, נכנסו את זה.
זה לא טוב מכם, מה שיוסי אמר עכשיו את הנקודה, 10 דקות אחרי זה. לא יצאו, בואו נגמור רבותיי את הדבר הזה. מה קורה אם אדם דיבר באמצע הברכה? תלוי בזה. ואם לא גמר מברך עדיין את הברכה, חוזרים המסובים מברכים בעצמם, מקום שפסקו לשמוע דברי המברך. אם המברך לא גמר, אז הם מברכים בעצמם. אבל אם גמר מברך את הברכה, וכיוונו לשמוע, צריכים לסביר לזו את תחילת הברכה ולברך בעצמם. לכיוון שדיגו באמצע, אבל כולו אמורו כלל. אתם שומעים? עוד פעם. אני חוזר עוד פעם. זה מאוד חשוב, כי הדיון שנגזר מזה הוא ככה. מה קורה עם אדם בברכת המזון מרוב המהירות ישמיט כמה מילים? זה קרה לכם פעם? או מה קורה אם אתה מברך בעל פה, אתה מברך בעל פה ואתה יודע את ההתחלה ואת הסוף, אבל את האמצע אתה לא בטוח שאתה יודע. אז זה כתוב פה הדבר הזה. בשולחן ערוך כתוב שאם דיברו בשעה שהוא מברך לא יצאו. אז זה אומר המשנה ברורה, תלוי בזה. אם לא גמר מברך עדיין את הברכה, חוזרים המסובים ומברכים בעצמם ממקום שפסקו לשמוע דברי המברך. זאת אומרת, עד הנקודה שהם שמעו הם לא חוזרים, מהנקודה שהם דיברו ממשיכים. ואם גמר מברך את הברכה וכיוונו לשמוע, צריכים לסביר לחזור את תחילת הברכה ולברך בעצמם. תכוון שדלגו באמצע אבק לא אמרו כלל. אז הוא אומר ככה, אם אברך סיים את הברכה ואתה דיברת, אז החסרת כמה מילים כאילו לא ברכת. אבל שימו לב להסתייגות. וכל זה דווקא אם על ידי השיחה שבאמצע לא שמעו ודלגו דברים שהם עיקר ברכה, כמו ברית ותורה וכיוצא בזה שהם לעיכובה, כמו שכתוב בסימן קוף פייזן. אבל אם דלגו דברים שהם שלא מעיקר ברכה, יצאו בדיעבד ואינם צריכים לחזור בשביל זה. אז הוא אומר ככה, אם דיברת באמצע ופספסת דברים שהם לא מהותיים כל כך, אז לא קרה כלום. בטח שזה קורה.
כשאני מברך, אשתי אומרת
משהו, ואז בורחות לך כמה מילים.
לא, אני מברך, ואם אומרת איזה משהו לילדים או משהו כזה, ואז אני לא יודע לחזור בשבילה מאיפה שהיא דיברה. לפעמים שאני אשמע פה, אני לא יכול לחזור בשבילה. כי אני אמרתי.
בטח שלא, השאלה אם הם צריכים, וזה תלוי בשאלה אם הם ביטלו את העיקר. ומה העיקר?
אני מוציא את זה חובה, והיא אומרת משהו לילדה או משהו כזה, ואז אני לא יודע אם אני צריך לחזור או שהיא יצאה או ש...
רגע, בוא נגמור. וכל שכן אם לא דלגו כלל כמו שמברך עצמו סך, אז באמצע סך או גם הם, אף שבודאי שלא כדין עשו, וכל מקום דיבר יצאו, אינם צריכים לחזור. אם דיברת באמצע הברכה ולא פספסת המילה, אין בעיה. אם דיברת באמצע הברכה ופספסת את העיקר, כמו ונודה לך פספסת ברית ותורה חיים ומזון, ועל הכל אז פספסת בדיוק אחת המסיבות וברכת בבוני ירושלים, פספסת ובני ירושלים עיר הקודש, את הדבר הזה צריך לחזור. אבל אם אמרת את העיקר של הברכה, אפילו אם ברכו לך כמה מילים באמצע, לא צריך לחזור. הדבר נוגע, אני אגיד לכם מתי זה קורה, אבל בטח זה לא קרה לכם אף פעם. זה קורה כשאתה מברך ובאמצע הילדים מפרים לך את הריקוד, ואתה אתה עוסק בשני דברים בו זמנית. בטח שאסור, אבל נגיד, לכן אמרתי, זה לא קרה לכם אף פעם, לא יכול להיות שזה קרה לכם, אבל נגיד שזה קרה אי פעם, ועכשיו אתם יודעים שאמרתם נודה לך על הארץ ועל המזון, אבל מי יודע בדיוק מה אמרו באמצע? אמרו חלק מהאמצע, על זה אומר המשנה ברורה, כל שאמרת את העיקר של הברכה יוצאים ידי חובה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא שזה לכתחילה לעשות ככה חז וחילה, אבל יצאו ידי חובה כשאמרו את העיקר של הברכה. כל זה נכנס
פה.
לא, אסור לחזור אם זה כבר קרה. אם חתמת?
לא חתמתי.
לא חתמת, בטח שתחזור. אבל אנחנו דברים כשאמרו, אתה כבר גמרת ברכת המזון. אתה יכול להגיד באופן כללי שאמרת, עזן אותנו ואת העולם כולו, וסיימת את הברכה, ומי יודע מה היה באמצע? לפעמים אדם, הוא בורחים לו כל מיני דברים, בעיקר כשהוא מברך מהר. נכון? זה קורה, לא לך, לאחרים זה קורה. הוא מברך נורא מהר. בטח, מה קורה כשאין לך ברכון? או כשאתה תרוד עם הילדים ו...
אם אתה מברך, זה ברור שלי, אם אתה מברך, אתה לא
מברך, אתה לא
מוריד את התפילה, זה מה שקורה כל הזמן, אבל אתה יודע שמן הסתם אתה בירכת את כל הברכות, אז מה, אתה צריך
לחזור? לא. מה קורה אם אתה מברך ברכת מזון, ובאמצע הבן שלך מכניס את היד שלו לצקע, לשקע, בסדר? הוא מזרק עם ה... ואתה ממשיך. יצא איזה חובה, לא יצא איזה חובה, עם יכול להיות כמה מילים ברכו לך, אם אתה חושב שאמרת את העיקר של הברכה, יצא איזה חובה. ובעצם עכשיו חוזרים לברכת אבינינו, זה היסוד של ברכת אבינינו, שהיא עוסקת בעצם בתמציות של של הברכות. ברוכים תהיו.